שיעור לחג השבועות. מה השתנה במתן תורה?
החום בחוץ מזכיר לי בדיחה ישנה, על בדיחה יהודית ישנה, על יהודי ששכר עגלון להוליך את הסחורה שלו אל השוק, אל היריד. פעם היו ירידים והייתה לו סחורה, והוא סוחר את העגלון שיקח את הסחורה לשם ליריד. היו ימי חורף קשים, כסלב, טבת, ינואר, שלג, רוסיה, כל אחד יודע כמה קשה ללכת ברחובות, והעגלון יצא מאוחר והתמהמה ולא הגיע בזמן עם הסחורה ליריד, ופספס. ביריד זה און אוף, או שהגעת או שלא הגעת. להגיע יום מאוחר זה כבר לא עוזר שום דבר, הלקוחות כבר לא יבואו, יבואו עוד פעם עוד חודש. אז כמובן בעל הסחורה טבע את העגלון לדין תורה, מה זה, סיכמנו, היית אמור לבוא בזמן, לא באת. העגלון טוען, אני לא צריך לשלם, לא יכולתי לצפות את השלגים, את העיכובים, זה רוח שינה מצויה. הרב שומע את הטענות של בעל הסחורה, את הטענות של העגלון, והוא מסתכל בשולחן ערוך, והוא קובע שהעגלון צריך לשלם. היה צריך לקחת בחשבון את האונס הזה, את הבעיות שיהיו. היה צריך לצאת בזמן. אז העגלון אומר, רבי, אני לא צריך לשלם. הרבי אומר לו, אבל כך כתוב בשולחן ערוך. אומר העגלון, רבי, התורה ניתנה בסיוון, במדבר, בחום של סיוון. אם התורה הייתה ניתנת בטבת, בחום של ינואר, בחום של פברואר, בקור של ינואר, של פברואר, הפסקים בתורה היו אחרת לגמרי. הם היו מתחשבים בנו בעגלונים. כמובן, מחר בלילה נחגוג את מתן תורה, וכולם מתרגשים לקראת האירוע הזה, אירוע שהיה יחיד במינו בהיסטוריה. העולם שלפני מתן תורה ואחרי מתן תורה זה לא אותו עולם. עולם שהקדוש ברוך הוא ירד והתגלה בו ודיבר לראשונה, הפעם יחידה בהיסטוריה, לראשונה ובפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל הנבראים, מדבר אל הנשמות. הנשמות ממש, כל נשמה זוכה לשמוע את הקדוש ברוך הוא. וזה כמובן הגילוי הזה מעלה ומקדש את כל העולם. וזה גם, הקדוש ברוך הוא גם עשה את זה בצורה כזאת שהותיר הרושם עם הקולות והלפידים וכל השופר. כן? בימינו זה נקרא פירוטכניקה, בצורה כזו שהותיר הרושם על האוזניים הגשמיות, על הגוף הגשמי, בכל העולם כולו. וכאן, מחר בלילה, מחר יותר מדויק ביום רביעי בבוקר, כשנשמע את הקריאת התורה ונחשוב על האירוע הזה של מתן תורה, יש כאן שאלה פשוטה. היא כל כך פשוטה שהיא אפילו קצת מצחיקה. ביידיש שומרים על שאלות כאלה, קלוץ קשה. וקלוץ קשה זה, איך אומרים, איך מתרגמים קלוץ קשה? זה שאלה כזאת תקועה, כמו שאלת קרש. שאלה משום מקום. והשאלה היא, מה הרעש והצלצולים סביב האירוע הזה של מתן תורה? מה הרעש? מה ההתרגשות מהאירוע החד פעמי הזה? אנחנו נראה עוד מעט שהכל היה ידוע מראש. האירוע הזה, היום הזה, לא חידש שום דבר. לא גילה שום דבר. קיימו אבות כל התורה כולה עד שלא ניתנה. זה מאמר חז"ל מדהים. האבות אברהם, יצחק ויעקב קיימו את כל התורה כולה עוד לפני שהיא ניתנה, 500 שנים לפני שהיא ניתנה בהר סיני. הם ידעו את התורה שתינתן, כולל אפילו את האיסורים דרבנן, כולל אפילו את המצוות והאיסורים שחכמים יתקנו 2000 שנה מאוחר יותר. הם ידעו את כל האיסור, את כל הכללים והחוקים האלה, והם קיימו אותם. אני אביא כמה דוגמאות. רש"י אומר על אברהם אבינו שהוא קיים אפילו איסורים דרבנן. למשל, יש שניות להריות. יש, התורה אוסרת כל מיני איסורי ביה, כל מיני נשים שאסור להתחתן איתם. חכמים הרחיבו את הרשימה והוסיפו עוד 20 נשים שלא כתובים בתורה. למשל, אם אביו, אם אמו, כן, חמות, חם, אסור להתחתן איתם. זה איסור מדרבנן. אומר רש"י בפרשת תולדות שאברהם אבינו הקפיד אפילו על איסור כזה. זאת אומרת, לא רק שהוא הקפיד על כל התרי"ג מצוות שבתורה, הוא הקפיד אפילו על האיסורים דרבנן שהתבארו על ידי חז"ל רק 2000 שנה מאוחר יותר. יצחק, על יצחק אנחנו מוצאים כמה דוגמאות. אני אזכיר רק דוגמה אחת שהיא קיצונית, בעצם יותר מדוגמה אחת. על יצחק כתוב שהוא איסר מעשרות, מהשערים, כן, פרשת תולדות, הוא איסר מעשרות, אבל דבר יותר מדהים. כולם מכירים את הסיפור עם הברכות והכללות, שיצחק גנב לאסב את הברכות, ושם יעקב מבקש מאסב שני גדיי עיזים. אומר רש"י, למה שני גדיי עיזים? גדי אחד לאכילה, וגדי אחד, אומר רש"י, כי אותו היום היה פסח. היום הולדת של יצחק הייתה בפסח, הרי המלאכים בפעם הראשונה באו בפסח, ויצחק נולד שנה אחר כך. כל שנה היום הולדת של יצחק הייתה בפסח, והוא היה מקריב גדי כנגד קורבן פסח. זה מדהים. למרות שקורבן פסח זו מצווה שתוקנה על אירוע מסוים שהתרחש 500 שנה אחר כך. כן, פחות או יותר. 500 שנה, 400 שנה אחרי יצחק, רק אז התרחש האירוע, אבל יצחק הקדים וכבר הקריב גדי לקורבן פסח. והעדות הכי מרשימה והכי מקיפה נמצאת אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר, עם לבן גרתי, וכולם מכירים את רשי, גרתי ותריאג, גרתי אותיות תריאג, אומר רשי, ותריאג מצוות שמרתי. יעקב אבינו מעיד על עצמו בגוף ראשון, לא שמענו עדויות. יעקב אבינו מעיד על עצמו שבביתו של לבן הוא הקפיד ושמר על תריאג מצוות התורה. ואם כן נשאלת השאלה, מה הרעש סביב מתן תורה? הכל כבר היה, רק שנייה, הכל כבר היה ידוע מראש. אני רוצה קצת להרחיב את השאלה הזאת. יבוא אדם ויאמר, בסדר, המצוות לא היו חדשות, אבל המושג של לימוד תורה, של החוויה האינטלקטואלית, של להבין, של לפלפל, זה לא היה לפני מתן תורה. גם זה לא נכון. רשי אומר, כשהאבות זקנו, יצאו לפנסיה, מה הם עשו? האבות יאריכו ימים, גיל 175, מה הם עשו כל כך הרבה שנים? אז כתוב, אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב בישיבה. היה להם כולל של תפארת זקנים, כמו שמקובל היום, והם ישבו ולמדו שמה. עדות מרשימה שוב על יעקב אבינו. יעקב אבינו, יש לנו 400 שנה שלא ידוע לנו מה הוא עשה בהם, שהוא נעלם מהתורה. כתוב במפרשים שהוא היה בישיבת שם ועבר. 14 שנה הוא למד יום ולילה, עד כדי כך שהוא לא ישן בלילות. הוא חיבר את זה את ה-15 שיר המעלות, והוא לא ישן בלילות, הוא למד תורה יומם ולילה. ושלא תאמרו שזה היה ייחודי לאברהם, יצחק ויעקב, אולי זה מה שאתה מתכוון לומר. אז גם השבטים. כתוב שיעקב אבינו יורד למצרים, הוא שולח לפניו את יהודה לארץ גושן, להקים לו ישיבה. גם השבטים למדו תורה. אז המצוות היו קודם, התורה הייתה קודם. אז על מה הסיפור של מתן תורה? מה הקדוש ברוך הוא יורד על ההר ונותן לבני ישראל את התורה? מה התחדש? מה השתנה? בקיצור, מה נשתנה במתן תורה? אז בפשט רוצים לומר, לפני שאתה הולך לפנימיות, בפשט רוצים לומר מה שדוד אומר, דבר פשוט. האבות קיימו, הם עשו את זה בהתנדבות. אף אחד לא ביקש מהם, אף אחד לא ציווה אותם. והראיה שרק הם עשו את זה. אף אחד לא חושד ב-600,000 איש בני ישראל שהיו שם עבדים במצרים שהם קיימו תרי"ג מצוות התורה. זה לא כתוב באף מקום, ודוד גם הביא ראיה. למה אנחנו אוכלים ארוחה חלבית? כי הם לא הקפידו על כשרות הכלים, ולכן הכלים היו טריפים. זאת אומרת שזה היה החלטה בלעדית של אברהם, יצחק ויעקב. זה היה התנדבות, זה היה זכות. הם קיבלו על עצמם, הם היו מהדרים במצוות. השאין כן מתן תורה חידש את המחויבות, הפך את התורה מזכות לחובה. ככה באמת אומרים, וגדול המצווה ועושה, יש הבדל במי שעושה בהתנדבות למי שעושה מחיוב. אז זה הפשט, נכון. אבל לפי זה, אם נלך עם המהלך שלך, אז כל החידוש הוא אם כן ברמה של הציווי, אין חידוש בתוכן של המצוות. זה קצת קשה לנו לומר את זה. ועוד שאלה, שהיא שאלה מאוד חזקה על מה שאתה אומר. הרמב״ם אומר, עיקר גדול, דע לך, אומר הרמב״ם, בצורה מאוד חריפה ונוקבת הוא כותב את זה, שהמצוות שאנחנו מקיימים היום, אנחנו מקיימים אותם בגלל שנצטווינו במתן תורה, ולא בגלל שהאבות קיימו אותם. למשל, ברית מילה וגיד אנשה, ועבר מן החי, שזה איסור עבר מן החי, שזה כבר האבות הצטוו, אומר הרמב״ם, מי שעושה את זה בגלל שהאבות הצטוו בזה, אז הוא כופר, לא זוכר איזה מילה הוא אומר, אומר מילה מאוד חריפה. אדם צריך לקיים את זה רק בגלל שהצטווינו במתן תורה. ונשאלת השאלה, מה ההבדל? אם כל ההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, זה שאצלם זה התנדבות ואצלנו זה ציווי, אז מה יקרה אם נעשה את זה כמו שאברהם עשה את זה? הרי המצווה היא אותה מצווה, התוכן הוא אותו תוכן. אבל מה אכפת לו שאדם אומר, אני דווקא מאוד מחבב את ההתנדבות של אברהם, אני רוצה להיות כמו. הרי אתה גם חייב. אז מה קרה? אנחנו צריכים, זה נראה יותר מכל הרעש סביב מתן תורה, שגם בתוכן התחדש משהו. אלוקים ירד לעולם, זה שינה משהו בתוכן המצוות, ולא רק שזה הפך את זה מזכות לחובה, מעניין פרטי לעניין כללי שנוגע לכל העולם כולו. אז אנחנו כרגיל נתחיל עם החלק ההלכה, עם החלק הבסיסי, החלק של הנגלה בתורה, ואחר כך נעבור על החלק הפנימי, לחלק של החסידות. החידוש של מתן תורה ממוצא בשלוש מילים. המעשה הוא העיקר. מתן תורה לימד אותנו שהעיקר זה הקיום הפיזי של המצוות. לא הכוונה ולא הרגש ולא המחשבה, אלא העיקר זה הקיום הפיזי. אני רוצה לחדד את הדברים בעזרת סיטואציה דמיונית. יושב אדם במחנה ריכוז נאצי בשנת 1942, לא יודע, בבוכנוולד, באושוויץ. שם במחנה עבודה. בחודש לפני פסח הוא מחליט שהוא רוצה להשיג מצה. הוא מוכרח גם פה במחנה עבודה להרגיש חירות, להשיג מצה. מאיפה הוא ישיג מצה? אז הוא משחד שם את הקצינים הגרמנים, או את אחד מהקאפוס שם, שישיג לו מצה מברלין מאיזה מקום, או ממדנק מאיפה שהיו המחנות, בפולין באיזה מקום, שישיג לו מצה. וחודש לפני פסח הוא מנסה, ושבוע שבועיים לפני פסח הוא מפעיל קשרים ומפעיל לחצים כדי איכשהו להשיג את המצה. והוא אפילו חושב אולי לחפור בור באדמה ולשרוף שם חתיכת בצק ומזה לעשות את המצה. ועד ערב פסח יש לו תקוות שזה יסתדר. ובסוף הוא לא מצליח להשיג את המצה. אז הוא יושב בליל פסח, והוא עוצם את העיניים, ובבחיות נוראות הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה רציתי להשיג מצה. אתה יודע כמה הייתי מוכן לשלם את מה שאין לי בשביל להשיג את המצה הזו? יהי רצון מלפניך כאילו אכלתי מצה וקיימתי את מצוות מצה. האם היהודי הזה קיים את מצוות מצה? הוא קיים את מצוות מצה? מבחינה הלכתית, אל תגיד לי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה מהזכות שיש לו, הזכויות בשמיים. בספר הזכויות בגן עדן, בסוף השנה הוא יקבל שנה טובה יותר מכולנו. אבל מבחינה הלכתית יבשה, תאורה, יש לו וי על המצוות מצה של שנת 42, שנת תפריש תפשין ב', או שאין לו על זה מבצה. לעומת אותו יהודי אציל, שלא קיים את מצוות מצה, למרות המאמצים, יושב יהודי פה בראשון, בליל הסדר, אצל המשפחה, אצל ההורים. ההורים התחזקו, התקרבו ליהדות, ומקיימים מצה, סדר פסח כהלכתו. והוא, זה לא מעניין אותו כל הסיפור הזה. הוא מחכה שהסדר יסתיים, והוא יוכל לרדת למטה לשחק עם החברים. אבל לא נעים לו מההורים. ההורים התחזקו וכל כך רוצים שיהיה אווירה של ליל הסדר, אז הוא יושב עם כולם, עושה טובה, ואוכל את המצות. עושה טובה. היהודי הזה, אותו יוני, בצעירצ'יק בן 18 פה, ברחוב טיומקין, בראשון, קיים את מצוות מצה מבחינה הלכתית, מבחינת שולחן ערוך, נרשם לו וי? נרשם לו וי, איך אפשר להבין את זה? יהודי שכיוון והתפלל ובכה, ושאיבד את מה שאין לו, לא קיים. אבל יהודי שעושה את זה מחמת כבוד להורים, קיים. אז מה התשובה? כי המעשה הוא העיקר. במתן תורה התחדש, אני רוצה רק להרחיב בעניין הזה לפני שזה... אז המעשה הוא העיקר, אמרנו שמבחינה הלכתית שולחן ערוך קובע כלל, שהעיקר זה הקיום הפיזי. והרעיון הזה התחדש במתן תורה. זה לא היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, העיקר היה, הדרישה מהאבות, הייתה דווקא על הכוונה הפנימית. דווקא על החיבור הפנימי עם הקדוש ברוך הוא. למשל, כשהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו לתת חסד, להכניס אורחים, ההדגשה הייתה על מידת החסד שבליבו, שהוא ייצור אהבה לכל אדם. כמובן, הוא היה צריך להביא את הדברים גם לידי מעשה, כי אם אתה לא עושה, אם לא עשית, אז אתה לא רוצה לעשות. אם אנחנו אומרים בצבא, אם לא עשית, שמע מנה שלא רצית לעשות. אם היית רוצה, היית עושה. אז זה שהוא היה צריך להריח אורחים בפועל, זה רק כביטוי חיצוני להתרגשות הפנימית, לאהבה הפנימית שלו, לאכפתיות, לסולידריות הפנימית. אבל ההדגשה העיקרית מהאבות הייתה דווקא על הכוונה הפנימית, דווקא לעשות בפנים מה שעושים. איך אנחנו יודעים מה הראיה לזה? יש ראיה מאוד יפה. אברהם אבינו עזב את השכינה כדי להריח את המלאכים. אבל המלאכים לא אכלו מה שהוא נתן להם. זה מאוד מעניין, המלאכים לא אכלו מה שהוא נתן להם, הם הרי לא היו בני אדם, הם היו מלאכים. מבחינה הלכתית, אדם שמארח אדם, והבן אדם הזה לא אוכל את מה שהוא נתן לו, כי הוא לא יכול לאכול, הוא לא מקבל את מצוות, הוא לא מקיים את מצוות הכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה על הסבעת הרעב, המעשה הוא העיקר, על החלק הפיזי. אברהם אבינו אבל כן קיים את מצוות הכנסת אורחים, כי שם העיקר היה על הפעולה הנפשית של לארח, על הפעולה הנפשית של להיות נחמד, של להיות טוב לב, ואברהם אבינו את זה קיים בידור. אז החידוש הראשון של מתן תורה ברמה ההלכתית היה בעניין הזה של המעשה הוא העיקר. כדי להקצין את הדברים ולהראות עד כמה הם מוזרים, אני אומר כך, אדם שמח, כשאדם שמח, יש חתונה היום בכפר חבד, כשאדם שמח, כשאדם רוקד בחתונה, יש פה שני דברים, יש את השמחה הפנימית שלו ויש את הביטוי החיצוני. לפני מתן תורה המצווה הייתה לשמוח בפנים, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להימשך אליו, להשתוקק אליו. אחרי מתן תורה הציווי הוא לרקוד עם הרגליים, לעשות עם הרגליים, לעשות את הפעולה הפיזית של השמחה. כמובן שלא יהיה מצוות אנשים מלומדה, צריך שזה יבוא מבפנים, אבל גם אם זה לא בא מבפנים, גם קיימת את מצוות השמחה, גם קיימת את המצווה. איך אנחנו יודעים את זה? אדם קם בבוקר, זה קורה לרבים מאיתנו לפעמים כל יום, אדם קם בבוקר עייף והוא לא מרוכז בתפילה, הוא לא מרוכז במצוות הנחת תפילין, אז הוא מניח תפילין והוא חושב שיעבוד המוח והלב, כן חושב, לא חושב, ודווקא בהנחת תפילין צריכים לחשוב את השיעבוד המוח והלב הזה. אז הוא חושב את זה ככה לצאת ידי חובה, ואחרי זה מתפלל את כל התפילה, והוא עייף ולא שם לב את המילים שהוא מוציא מהפה. האדם הזה קיים את המצווה. שוב, פסוק ראשון של קריאת שמע, ברכה ראשונה של 18, זה יוצא מן הכלל, אבל בגדול הוא קיים את מצוות קריאת שמע. הוא קיים את, אדם נכנס לסוכה ולא כיוון את הכוונות. אדם לקח את רוק ולולה ולא כיוון את הכוונות, אלא עשה את מצוות אנשים מלומדה. חבדניקים עומדים ברחוב ומניחים תפילין לאנשים, לפעמים בהם אנשים עם גופיות. ודאי שהם לא מקבלים את כל הכוונות, הם בדרך מחנות לחנות, אבל הם קיימו את מצוות תפילין, אין בזה ספק, מבחינה הלכתית הם יצאו ידי חובה. למה? כי מתן תורה חידש שהמעשה הוא העיקר, העיקר זה לעשות עם הגוף, העיקר זה להפעיל את הגוף, העיקר זה להתחבר עם החפצים הגשמיים הטכניים שבעולם. זה ברמה ההלכתית של המעשה הוא העיקר. כשהקדוש ברוך הוא ירד לעולם במתן תורה, מה שלא היה קודם, קודם הוא היה למעלה ועכשיו הוא ירד למטה, הוא בעצם בא ואמר לנו דבר מדהים. אני רוצה את העולם הזה. אני רוצה את הגשמיות. אני רוצה להתחבר עם החלק הפיזי של החיים, עם הגוף. עם הידיים, עם הרגליים, עם הדומם, עם בעלי החיים, עם הצומח, עם האדמה, עם העצים, עם האבנים. אני רוצה להתחבר עם העולם הגשמי. קודם הייתי במוח, בלב, הייתי אצל האבות, הייתי בחלק הרוחני של העולם. בא הקדוש ברוך הוא במתן תורה ואמר, אני רוצה לשבור את המחיצה הזו. אני רוצה לחדור בחלק הפיזי, בחלק הגשמי של העולם. וזה הרעיון, רק שנייה, וזה הרעיון של הקיום של המעשה הוא העיקר. זה ההיגיון, זה הפילוסופיה שעומדת מאחורי המעשה הוא העיקר. כשאדם עושה, הוא מביא את האלוקים אל הידיים שלו. הוא מביא את האלוקים אל הרגליים שלו. אם הוא מרגיש את זה ומודע לזה או לא מודע לזה, זה עניין אחר. זה בכלל לא חשוב. הנקודה היא שכרגע הוא עשה מעשה, ואני עוד מעט הוכיח את זה גם כן, שמקדש את האיברים שהוא השתמש בהם. הוא מקדש את הידיים, הוא מקדש את הרגליים. יד שהניחה תפילין ויד שלא הניחה תפילין זה לא אותו יד, לא אותו יד. ראש שהניח תפילין וראש שלא הניח תפילין זה לא אותו ראש. אנחנו נוכיח את כל הדברים האלה עוד מעט. גם אם הוא התכוון, גם אם הוא לא התכוון. אדם שעשה ברית מילה, למרות שהוא היה בן 8 ימים, וסביר להניח שהוא לא כיוון, בכל זאת, מקום המילה התקדש. והאלוקות שורה על הגוף שלו עכשיו, וכך זה בכל חפץ מצווה. כשאדם לוקח לולב ואתרוג ומברך עליהם, הלולב והאתרוג הזה יתקדש. כשאדם לוקח תפילין ומזוזה ומברך עליהם וקובע אותם על הקיר, הוא מקדש אותם, הוא הופך אותם מחפץ גשמי, מחפץ של אבנים, של עצים ואבנים מהרחוב, לחפץ ששורה בו הקדושה, לחפץ שהוא חתיכת אלוקות, הוא חתיכת רוחניות. וזה המעלה של המעשה. המעשה מביא את האלוקים אל החלק הפיזי של החיים שלנו, אל החלק הגשמי, אל החלק הדומם שבנו. וזה האור הגדול של מתן תורה, זה הנושא הפכי, מה כל הרע של מתן תורה? כי קודם מתן תורה כתוב, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אלוקים היה למעלה ואנחנו היינו למטה. לא יכול להיות חיבור בין גוף גשמי, בין עצים ואבנים לרוח? איך יכול להיות חיבור בין גשמיות לרוחניות? איך יכול להיות חיבור בין גוף ונפש? זה שני הפכים, אין הפכים יותר גדולים מגוף ונפש. רק שנייה, שנייה, בא הקדוש ברוך הוא במתן תורה ואומר, לא. אני רוצה להפריד את המחיצה, אני רוצה להתחיל לקדש את החומר, לקדש את הדומם, לקדש את החלק הפיזי שבעולם הזה, את העולם שאני בראתי, וזה יעשה על ידי המעשה או העיקר, על ידי הקיום הפיזי הטכני של המצוות. כדי לא להפסיק את הרצף, אני רוצה פשוט להביא כמה דוגמאות, אני מאמין שזה יעזור. אני פשוט אביא כמה דוגמאות מהחיים, כדי שזה לא יישאר ארטילאי, שזה לא יישאר רעיון מופשט. מובן לחלוטין, אז אני רוצה קצת לחדד, אני רוצה לחדד את הדברים, רק פשוט בשביל לא להפסיק. כמה מדרשים מאוד מעניינים על מתן תורה שנשמעים לנו ככה כמו סיפורי גן ילדים, אנחנו לא מבינים מה עומד מאחוריהם, ונראה איך הם מתקשרים נהדר עם הרעיון. מדרש ראשון, המדרש אומר שכשבמתן תורה לא היה הד, לא הייתה בת קול. מה זה בת קול? יש קול ויש בת קול. בת קול זה הד. בדרך כלל כשאדם מדבר במדבר במקום פתוח, סביר שיהיה הד, סביר שהכל יחזור. אומר המדרש, במתן תורה לא היה עד. לא הייתה בת קול, הכל לא חזר. מדרש סתום, מדרש נעלם. למה שכן יהיה בת קול, למה שלא יהיה בת קול? מה המדרש הזה רוצה? מה הוא רוצה לספר לנו? סתם להראות שהיו ניסים. אומר הרבי, למה קורה עד? מבחינה פיזית, למה עד קורה? כי הכל נתקע בקיר, והוא חוזר אחורה, הוא לא חודר לתוך הקיר, הוא פוגע באבן, פוגע בדומם, והוא חוזר חזרה. האבן מכה אותו חזרה. במתן תורה הקול האלוקי חדר בדומם. הדומם לא סירב לגילוי האלוקי. בסך הכל צריך לזכור שהדומם בא מהשמיים, בא מלמעלה, נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, ובמתן תורה, כשאלוקים דיבר, אז הדיבור הזה פשוט נספג בקיר, הוא נספג בדומם, הוא נספג באדמת המדבר. עוד דוגמה לזה מביא הרבי, מדרש אחר שאומר, במתן תורה שור לא גאה וציפור לא צייצה ומשהו שם לא צבח, כל בעלי החיים היו בשקט, בכל העולם כולו. שוב פעם, מה זה בא ללמד אותנו? שהיו ניסים גדולים. מה, סתם ליצור פסטורליות? מה עומד מאחורי זה? אומר הרבי אותו רעיון. הגילוי האלוקי חדר בכל חלקי הבריאה. הוא חדר בדומם, הוא חדר בצומח, הוא חדר בחי. כל אחד הרגיש ברמה שלו, כמובן אין להשוות את הדומם והצומח למדבר, אבל כל אחד הרגיש ברמה שלו את האור הזה, הוא הרגיש שמדברים אליו ברמות שלו, אבל הוא קלט, הוא ספג את הכל, וזה מה שקרה במתן תורה. אני רוצה להרחיב את זה, לא לדבר רק על הקדוש ברוך הוא, לדבר עלינו, להבין מה אנחנו יוצרים עם המצוות. אספתי מכל הדומם, צומע, חי ומדבר, מכל הרמות שאנחנו מכירים, לראות איפה אנחנו הם מכניסים את הקדושה לתוך הדומם, לתוך החלק הפיזי של העולם. נתחיל מהגוף. כולם יודעים שכשאברהם אבינו רצה להשביע את אליעזר, לשלוח אותו למצוא לו אישה, שאליעזר ימצא אישה ליצחק, הוא צריך להשביע אותו. כשמשביעים צריך ספר קודש, צריך ספר תורה, צריך ספר נביאים, ספר תהילים, צריך משהו. לאברהם לא היה כלום, התורה עוד לא ניתנה, הכל היה בעל פה. ואברהם צריך איזה חפץ גשמי, איזה דלת על דלת שאפשר לאחוז בהם. אז מה הוא אומר? שים נא ידך תחת ירחי, תבואו במקום המילה, תבואו ותשאלו, המילה כבר הייתה לפני שנה, שנתיים, 50 שנה, מה יעזור עכשיו שהוא יחזיק במילה? באותה מידה יכול להחזיק בשולחן, באותה מידה יכול להחזיק ביד של אברהם, אברהם כולו קודש. לא. כשאדם מקיים מצווה במקום מסוים ומברך על זה ברכה, המקום הזה מתקדש. זה לא אותו מקום שהיה קודם, במקום הזה שורה אור רוחני. זה לא אותה יד שהניחה תפילין, זה לא יד שהייתה לפני כן. דוגמה הכי בולטת, וזו הדוגמה החזקה מכל, דיברנו על המדבר, דיברנו על הגוף, נעבור לחי, לבעלי החיים. תפילין ומזוזה. התפילין והמזוזה, מישהו זוכר מאיפה בא? זה הדבר הכי קדוש שיש לנו בחיים, לאדם, כן? בכנסת יש ספר תורה. בבית, חפץ הכי קדוש, זה תפילין ומזוזה. מאיפה באים התפילין והמזוזה? מישהו זוכר?
מהחיות.
הם לא גדלו באיזה תלמוד תורה חסידי בביתר עילית. זה בעלי חיים שהיו ברפת. זה אור של בהמה שחתכו אותה מאיזה פרה שהייתה ברפת בבנימינה. חתכו את הפרה, לקחו את האור, שאיפו את האור, החליקו אותו, עשו ממנו תפילין ועשו ממנו מזוזה. ואחרי שהסופר כתב אותו לשם שמיים, כתב את הפרשיות לשם שמיים, ויהודי בירך והניח את התפילין, קבע את המזוזות בכותל, מהרגע הזה התפילין והמזוזה האלו הם חתיכת אלוקות. עד כדי כך שכל הביטחון של הבית וכל הבריאות של הבית וכל הפרנסה של הבית תלויה באותה פיסת אור בהמה שנמצאת על הקיר. מה קרה? לקחנו אור בהמה שאתמול עשתה מו מו מו, והיום האור הזה זה אלוקות. האור הזה זה הנציג של הקדוש ברוך הוא. האור הזה, הדיוק של האותיות, כל אחד, אני מניח שלכל אחד יש סיפור כזה, שהדיוק של התגים באותיות, הוא קובע כמה אלוקים יהיה פה, כמה ברכה תהיה בבית, כמה פרנסה תהיה בבית, כמה בריאות תהיה בבית. כל חבדניק יכול לכתוב, לכל חבדניק יש בארון שלושה ספרים מהרבי, רק על הרעיון הזה של בדיקת התפילין והמזוזות. אם המזוזה לא בסדר, המזוזה כן בסדר. כי ליהודי יש כוח לקחת חפץ דומם, אור של בהמה, אחרי שהפשיטו אותו מהבהמה, הוא כבר חסר נפש. הוא דומם, אם לא יטפלו בו הוא ירכב. הוא דומם לגמרי, ולהפוך אותו לחתיכת אלוקות. זה דבר שהוא נפלא. ואם מישהו עוד לא ישתכנע, אז סתם סיפור מהגמרה. הגמרה מספרת על החמור של רבי פנחס בן יאיר. שיום אחד רבי פנחס בן יאיר התארח באיזה בית מלון, והחמור היה בחוץ, ואנשי המלון הגישו לו חמור אוכל, היו אנשים נחמדים, הגישו לו חמור איזה ירק, והחמור לא אוכל. חשבו, אולי החמור הזה הוא איסטניס, והוא לא מספיק נקי, הוא אסתטי, לא מספיק נקי, אז ניקו את האוכל, ככה הגמרא מספרת, והבחור לא אוכל. עד ששאלו את רבי פנחס בן יאיר, למה החמור שלך לא אוכל? אז הוא אמר, כנראה לא איסרתם את הירקות. כן, לא מדבר. מה? מי החמור? הוא רצה שהם ילכו ולהסר, הוא לא רצה להרוס להם את הירק מול העיניים. על כל פנים, אנחנו רואים שגם בעל חיים יכול לספוג קדושה. כמובן צריך להיות רבי פנחס בן יאיר, ולא כל אחד, אבל כל אחד יודע שבעל חיים מושפע מהאדון שלו, זה ברור, שכלב וחתול מושפעים מהאדון, כל אחד ברמות שלו, אז החמור של רבי פנחס בן יאיר התקדש, כמו שרבי פנחס בן יאיר היה קדוש. דיברנו על החי, נעבור לצומח. כל אחד שעבר אצל הרבי, שהיה אצל הרבי מלובביץ' יודע את המושג כוס של ברכה. הרבי היה מחלק במוצאי חגים יין. והיין הזה, או החלב, זה לא רק אצל הרבי, אצל הרבה צדיקים גדולים, החלב והלחם שאותו, והפירות שאותו צדיק מחזיק, זה קודש, זה מביא ברכה, זה מביא, יש בזה סגולה. היין והלחם הזה, מאיפה הם באו? הם באו מהאדמה, אתמול הם היו חיטים וענבים בקרם, כמו כולם. אבל ברגע שנגע בזה צדיק, אז היין הזה, והפרי הזה, והחלב והלחמניה הזאת, ספגה קדושה. אנחנו רואים חיבור של נושאי הפכים, ועיקר העיקרים זה הדומם, כי הצומח והחי והמדבר עוד יש להם נפש. אבל הדומם אין נפש. ואפילו דומם יכול להתקדש. הגמרא מספרת, שוב אני מביא סיפורים מהגמרא, שלא תגידו שזה סיפורים של חסידות, שזה רק בפנימיות העניינים. הגמרא מספרת שהיה זקן בגליל, שהיה לו הרבה חוכמה, שידע הרבה דברים. ופעם שאלו אותו, מאיפה אתה יודע כל כך הרבה? אז הוא גילה להם את הסוד, הוא אמר, יש לי מקל קסמים. יש לי מקל שהיה של רבי מאיר. רבי מאיר, אחד מגדולי התנאים, מי שמת רבי מאיר, זה הגמרא מספרת, זה היה רבי מאיר, אחד מגדולי התנאים. אומר אותו זקן בגליל, יש לי את המקל של רבי מאיר בבית, והמקל הזה מביא לי ברכה, המקל הזה מביא לי חוכמה. ובעצם היום זה כבר לא חידוש. כל אחד יודע שבבגד של צדיק, במטפחת שצדיק נגע בה, בשולחן שצדיק למד עליו, שלמדו עליו בישיבה, החפץ מתקדש, הדומם מתקדש. לנו, לבני האדם, יש יכולת לחבר גשם ורוח, יש יכולת לחפש ניצוצות באדמה, לחפש ניצוצות בעצים, בפרחים, לברר אותם, לקדש אותם, להעלות אותם, וזה מתן תורה. מתן תורה בא ואמר, המחיצה שהייתה בין גשמיות לרוחניות, שקודם אברהם יכל לעבוד אותי רק עם המוח, רק עם הלב, הוא לא יכל לעבוד אותי עם הגוף. אגב, אני רוצה להזכיר עוד משפט אחד, יעקב אבינו, כתוב שם עם הקודים, נקודים ברודים, שהיו לו את המקלות, אז כתוב שאם המקלות היו מגולפים, אומר המדרש כי הוא הניח איתם תפילין עם המקלות האלה, תשאלו איך נותר עם מקלות של תפילין להעמיד מול הצון, לעשות טריקים בשביל להרבות את הצון, זה לא בדיוק אידיאלים, שמישהו יחשוב שתיקח חלילה חפץ של תפילין ותעשה איתו דברים כאלה, תשים אותו ברפת. אז מה מוסבר? כי במקלות שהוא הניח איתם תפילין לא הייתה קדושה. לפני מתן תורה לא היה את הכוח הזה לחבר גשמיות ורוחניות. ליעקב אבינו עם כל המעלה הגדולה שלו לא היה יכולת לספוג קדושה בתוך הגשמיות. למה? כי השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. הייתה הפרדה. הקדוש ברוך הוא למעלה והדומם והפיזיקה למטה. אין רוחניות וגשמיות, אין גוף ונפש. זה רק היה באדם עצמו שזה בכוח המפליא לעשות. אבל לאדם לא היה אפשרות לשכפל את היכולת האינסופית הזאת. במתן תורה ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני עם הקולות והלפידים ואמר, מהיום אני רוצה להיות כאן. אני רוצה להיות כאן למטה בעולם. אז בשביל זה הוא עשה משהו חיצוני ומשהו פנימי. החיצוני היה שהמעשה הוא העיקר. העיקר זה לעבוד עם הגשמיות. העיקר זה לעשות בפועל. לא מספיק לחשוב ולא מספיק לכוון ולא מספיק להתפלל ולפקוט. צריך לקחת לולה ואתרוג בידיים. צריך לקשור רצועות תפילין על הידיים, בין עם כוונה בין בלי כוונה. ובכוח זה, כשאתה עושה את זה, אתה מקדש את הגשם, אתה מקדש את הדומם, אתה מזכך. עוד משפט אחד, שגם כן מובא בגמרא, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, קירות ביתו של אדם מעידים עליו. האם הוא, איך הוא התנהג? היום הקיר לא יכול לדבר, אבל כמו שהאתון של בלעם פתח את פיו, אז לעתיד לבוא, הקירות ידברו, והקירות יאמרו מה נעשה. מאחורי הקירות האלה. אוף השמיים הוליך את הכל, כן? הקירות יספרו מה נעשה מאחורי. זאת אומרת שהיום אחרי מתן תורה, הדומם יכול לספוג קדושה, הדומם יכול לספוג רוחניות, וזה הכוח, זה העניין של המצוות. לפני שאני אומר את זה, אני רק רוצה לומר דבר יפה, ובזה לסיים את העניין, שהרבי מכניס את כל הדבר הזה בתוך מדרש סתום. המדרש אומר ככה, וזה מדרש סתום לחלוטין. המדרש אומר שהמצוות של האבות היו בבחינת ריח, ואנו שמן תורק שמך. והמצוות שלנו הן בבחינת שמן. הם היו ריח ואנחנו שמן. מי שיכול להסביר את העניין הזה, מה מסמל ריח, מה מסמל שמן, מה עומד מאחורי ההבחנה הזאת, מה זה בא לרמז? אז אומר הרבי, זה בדיוק מסמל את מה שאמרנו עכשיו. הריח יש לו מעלה על פני השמן, שהריח הוא עשיר, הריח הוא נעים, הריח הוא מעשיר את הנפש. השמן, מה יש בו? השמן זה יבש. הריח הוא מעשיר את הנפש. מצד שני, הריח הוא רוחני. בריח אי אפשר לגעת, ריח אי אפשר למשש, אי אפשר להתפוס. השמן, מצד אחד יש בו חיסרון, הוא יבש, אין בו טעם, אבל הוא גשמי, הוא ממשי. גם אדם שלא ניחן בחוש ריח מפותח, בחוש ריח אסתטי במיוחד, שהוא לא ענין, יכול לטעום את השמן ולהרגיש אותו ולהיות מודע לו. אומר הרבי, זה בדיוק ההבדל בין המצוות שלנו למצוות של האבות. המצוות של האבות, אכן, כמו שאתה אומר, היו עשירות בטעם, הן היו בבחינת ריח, כמו שאתה נכנס לחנויות פסמים והנפש יוצאת. אז המצוות של האבות היו בבחינת ריח, הן היו עשירות בטעם, כי הן נשאו עם כוונה ועם לב, ואילו המצוות שלנו הן יבשות, מה יש בהן? הן טכניות, הן רובוטיות, כמו שאמרת. מצד שני, המצוות של האבות היו רק רוחניות. זה מאוד עשיר ומאוד נפלא, אבל זה למעלה מהעולם. זה למעלה ממישוש, זה למעלה ממגע. זה משהו שהוא בכוונה ובלב לקדוש ברוך הוא. ואילו המצוות שלנו, שהן אולי יבשות, אבל הן ממשיות. רואים אותם, שומעים אותם, יודעים הם, וזה המעלה שלהם, שהם פה בעולם, הם ממשיות פה בעולם, ולכן הם מקדשות, לכן הם יוצרות רושם כאן בעולם. יש סיפור מאוד יפה מהבעל שם טוב בעניין הזה. הסיפור הולך כך. לבעל שם טוב הייתה ישיבה, היה כולל שישבו אצלו 10 תלמידים, ולמדו, וכל יום 60 היו באים ומקבלים ממנו מלגה. מזה הם חיו, לא היה להם משהו אחר. מלגה קטנה, ומזה הם חיו. היה לו תלמיד אחד בשם יעקב, תלמיד מובחר שהיה קרוב אליו, והוא תמיד היה אחרון ברשימה, יום שישי ב-10:50 דופק בדלת ומקבל את המלגה. יום שישי אחד יעקב מגיע לקבל את המלגה, איך שהתלמיד שלפניו עוזב, הדלת של הבעל שם טוב נסגרת, והוא לא מספיק לקבל את המלגה. הוא יודע שאין מקרה, אבל בכל זאת לבעל שם טוב לא דופקים בדלת, אז הוא הולך הביתה מסכן, אין לו עם מה לעשות את השבת, כי הוא היה, זה כל הקיום שלו. אז הוא הלך משכן את התכשיטים של האישה, את הפמוטות של שבת, הרוויח כמה גרושים, שיהיה לעשות את השבת. כל השבוע הוא במתח לקוות שמשהו, שזה לא קשור אליו. מגיע יום שישי אחר כך ושוב אותו סיפור. הבחור שלפניו לוקח את המלגה והדלת נסגרת והוא לא יכול לקחת, הוא לא מקבל את הכסף. כבר מתחיל להיות לחוץ. א', אין לו כסף. ב', זה פה סימן שהבעל שם טוב לא רוצה אותו בישיבה, שהוא צריך לחפש פרנסה אחרת. אז הוא מחליט עוד יום שישי אחד, ונראה מה, ואז נחליט. ומגיע יום שישי שלישי ואותו סיפור, הדלת נסגרת והוא לא מקבל את המלגה. הוא הבין שבעל שם טוב אומר לו לך מפה. אז הוא יום ראשון עם כל הכאב, כל השבת הוא בוכה ומתפלל, איך הוא הגיע לדרמה כזאת שהוא יעקב התלמיד של המובחר של הבעל שם טוב נזרק ואפילו לא זוכה לשמוע איזה ברכת הדרך. ויום ראשון הוא הולך לנמל לחפש עבודה, הוא צריך איזה מלאכת כפיים, הוא אברך כולל, אין לו שום הכשרה ושום מקצוע ושום דבר. אז הוא הולך לשם לנמל לחפש איזה מלאכת כפיים, עולה על אחת האוניות, מבקש מרב החובל לנקות קצת את חדר ההגאים, חדר מכונות, להרוויח כמה פרוטות כדי להביא הביתה, כבר 3 שבועות הוא לא הביא אגורה הביתה. אז הוא באמת היה נראה בחור ישר, הכניס אותו לאחת האוניות, הוא ניקה, עבד באמת עבודה קשה שהוא לא היה רגיל בה, והיה לו קשה מאוד בנוסף למשבר בכלל הנפשי שהוא נמצא בו. וכך הוא בא כל בוקר והולך לעבוד. ואז אחרי כמה ימים רב החובל אומר לו, יום ראשון הבא אני יוצא להפלגה של יומיים 3, תבוא איתי, אתה בחור נחמד, תבוא, תהיה סמוך על שולחני. יום ראשון אחרי שבת הוא עולה ב-7 בבוקר על האונייה והם יוצאים לדרך, מסלול מסוים, עוצרים בשתי תחנות ואחרי 3 ימים חוזרים חזרה. הוא נמצא ליד רב החובל בחדר מכונות, כי שם הוא צריך לנקות כל הזמן. ואז אחרי יום יומיים הוא קולט שרב החובל איבד את הדרך. איבד את הכיוון, היה רוח, הייתה שערה, לא יודע בדיוק, והוא איבד את הכיוון. רב החובל אומר לו, הוא עוד לא מספר את זה לנוסעים, אבל הוא אומר לו במקרה כזה, מה שעושים זה מחפשים איזה אי, מחפשים איזה תחנה לעצור או לעגון בה, ואז מעמידים תורן גבוה עם דגל אדום שחור, וזה סימן לאוניות שעוברות מרחוק, שיש פה אונייה במצוקה, סוף סוף ימצאו אותנו, אי אפשר לדעת, יכול לקחת חודש, יכול לקחת חודשיים, ימצאו אותנו סוף סוף. אוקיי, מחפש על המפות איזה אי קרוב, הוא לא מצא על המפות, אז הוא החליט להסתובב, 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 ועד שהוא מצא איזה אי. הם מגיעים לאי הזה, יעקב יורד מהאונייה, מסכן, בודד, מה יש לו עם כל הנושאים, הוא לא קשור לכל המקום הזה בכלל, והוא לוקח את הטלית והתפילין, והוא מתפלל, ואחרי זה מתחיל להסתובב, הוא מוצא שם איזה עץ פרי, ואגם מים, הוא מברך על המים, ומברך על הפירות, ומתפלל, וכל בוקר הוא מתפלל, ואפשר לתאר לעצמנו איזו תפילה זכה ותאורה, הייתה התפילה שלו כל בוקר שם, ואחרי כמה ימים באמת הגיעה איזו אונייה וחילצה אותה משם. הוא חוזר חזרה למג'יבוז' או לאיפה שבעל שם טוב היה אז, לברוד או לכל אחת מהעירות האחרות בתחנות של הבעל שם טוב, והוא כמובן לא הולך הביתה ורץ ישר לבית המדרש של הבעל שם טוב. ועכשיו הדלת פתוחה כמובן, והבעל שם טוב מחכה, ועוד לפני שהוא פותח את הפה לספר את התלאות שהוא עבר, אומר לו הבעל שם טוב, האי הזה מחכה מששת ימי בראשית שיבוא יהודי ויברך שם ברכה. הפירות, העץ פרי ואגם המים שזורם שם על פני האי מחכה כבר 5,500 שנים שיבוא יהודי ויברך על הפירות ויברך על המים וייתן קצת קדושה במקום הזה, קצת רוחניות יכניס במקום הזה.